שהוא אחרון, אני מבטיח יותר לא להטריד. אחרון אחרון. נעשה אותו כפול, נתחיל בהשלמה של סימן שין סמך ב', ואחר כך נעשה את סימן תף ח', ושניהם בזמן הרגיל. בסדר, שני הדברים הם קצרים יחסית, שני הדברים ביחד ייכנסו בזמן הרגיל. אז נתחיל משין סמך ב'. בסדר, בשין סמך ב' נחזור רגע, עוסק בדיני מחיצה. השיעור הראשון על שין סמך ב' היה דיבר על המחיצה, איך בונים ומה חומרי בניין. החלק הזה של הסימן, כלומר הסעיפים האחרונים שלו, מסעיף ח' עד סעיף י"ב, זה מדבר על מחיצה שהיא לא שלמה. מה הדין במחיצה שהיא לא שלמה? ויש לזה מן הסתם שלושה ציורים, פרוץ, מרובה על העומד, זה אומר שהמחיצה ברובה אוויר, עומד מרובה על הפרוץ, רוב המחיצה זה מחיצה, ופרוץ כעומד זה חצי חצי, זה שלושת האופציות, שהציור הראשון, פרוץ מרובה על העומד פשוט שזה לא מחיצה, הציור האחרון פשוט שזה מחיצה, בציור השני שזה פרוץ מרובה על העומד זה ברור שזה מחיצה, פרוץ כעומד פה יש לנו מחלוקת, אבל גם בציורים שמכורו פשוטים יש מה לדון, יש מה לדבר, מה ההגדרה של פרוץ מרובה על העומד, מה זה עומד מרובה על הפרוץ, אם יש דרך להכשיר כשפרוץ מרובה על העומד, אם זה אסור בכל מקום או רק בחלק מהמקומות, וזה הדיון בחלק הזה של הסימן, ועל זה נדבר. אז מתחילים בפרוץ מרובה על העומד. משנה בעירובין דף ט"ו עמוד ב', כל פרצה שהיא כ-10 אמות מותרת מפני שהיא כפתח, יותר מכאן אסור. השולחן ערוך פוסק בסעיף ח', פרוץ מרובה על העומד אסור, אלא אם כן כל פרצה מהם פחותה מג' טפחים. מה פירוש? אם יש פרוץ מרובה על העומד זה כאילו אין כאן בכלל מחיצה. אני לא דן על כלל המחיצות, אני לא מסתכל על 4 מחיצות, אני מסתכל על מחיצה אחת בעצמה, אם היא שלמה או שיש בה יותר אוויר ממחיצה, ואם יש בה יותר אוויר ממחיצה, אז היא לא מחיצה, ממילא אין לי כאן 4 מחיצות, אלא רק 3, ולכן האיסור הוא רק במחיצה הרביעית, ואם עושים שם איזשהו תיקון כבר יהיה מותר לטלטל, אופן התיקון זה בסימן שין סמך ג', ואם יש לי שתי מחיצות ואחת מתוקנת, שתי מחיצות ושלישית מתוקנת בלחי וקורה ועוד אחת שבא מרובה פרוץ על העומד, אז יהיה אסור טלטל, לא יעזור שם גם התיקון, כי צריך קודם 3 מחיצות בריאות ואחר כך את התיקון, ככה משנה ברורה בסעיף קטן מ"ה. בעומד מרובה על הפרוץ,
זה הסברה שמסתכלים רק על מחיצה אחת ולא על כל ההיקף,
כי אני צריך להגיע למצב שיש לי 4 מחיצות כדי להתיר טלטול, ופה אין לי 4 מחיצות. אני לא צריך שיהיה לי רשות היחיד שהיא יותר מוקפת מזה, אני צריך שיהיה לי 4 מחיצות כדי להתיר טלטול. אני צריך שזה יהיה מחיצה קודם, אני חושב. בעומד מרובה על הפרוץ, אמרנו מותר לטלטל, וכן מחיצה, ויש 4 אופנים שמוגדרים עומד מרובה על הפרוץ. מחיצה שרובה שלמה בצד אחד ומיותה חסרה בצד שני, מחיצה שרובה שלמה אבל בצירוף של שני הצדדים, ובאמצע יש פרצה שהיא גדולה יותר מכל אחד מהצדדים האלה לחוד, ובציורים זה הציור השני, ותודה לציורים לאביאל שנתן את הרעיון, ומחיצה הציור השלישי זה שהיא רובה שלמה בצירוף עוד פעם של שני הצדדים, אבל גם הצדדים לא שלמים אלא גם בהם יש איזושהי בעיה, כן, מיד נדבר. והציור הרביעי זה מחיצה שהיא בדין היא נחשבת לעומד, אבל לא במציאות שהפירוש הוא לבוד. כי בדין יש כאן אוויר, אבל במציאות יש פה אוויר, אבל בדין אני מחשיב את זה כמחיצה שלמה. אז שוב, במקרה הראשון, מחיצה שרובה שלמה בצד אחד, מיותה חסרה בצד שני, אז פה בציור זה מחיצה שהיא סך הכל 15 אמה ו-8 אמה מלאים, ו-7 אמות חסרים, לא יודע. זה פשוט, אין מחלוקת בראשונים, ברור לכולי אלמה זה עומד מרובה על הפרוץ. המחיצה השנייה, יש תוספות בעירובין דף ט"ז עמוד ב', ולא אבי עומד, משום דעתי אווירא דהי גיסא ודהי גיסא ומבטלה לעילאי. זה לגבי מחיצה שהיא בנויה בערב, לא בשתי, שזה אני מסתכל מלמעלה למטה. אבל משמע משם יוצא שאם לא היה אוויר משני צדדי המחיצה, אז היא לא הייתה מתבטלת. לפי זה יוצא שמחיצה שהיא פרוצה באמצע, שני הצדדים מצטרפים להיחשב עומד מרובה על הפרוץ, כי אין אוויר משני הצדדים, יש אוויר רק מצד אחד לכל אחד מהם, אז הוא נחשב עומד במקומו, ולכן הוא יכול להצטרף לחלק השני שלו, בציור השני, ולכן זה הופך למחיצה שעומד מרובה על הפרוץ.
למה
לא? אנחנו מדברים שיש ארבע מחיצות, המחיצות מגיעות לכאן, אז אין כאן אוויר בקצה המחיצה הזאת, יש אוויר רק מצד אחד ולא משני צדדים.
אז הם מצטרפים, לא רק בציור
שלו. מעולה, מצטרפים.
אז ארבע, כן.
ארבע ושבע, כן, זה הציור שמשנה בו אמבי, זה מצטרפים. רגע, זהו. אומר השאר הציון, וכן כתב לידיה באור זרוע, זה אפילו משתי רוחות אב ועומד, וכן משמו בריטווה באותה סוגיה. לשיטת הרשב"א בעבודת הקודש והריאז בשיטת גיבורים, זה לא נחשב לעומד, צריך שזה יהיה בצד אחד עומד מרובה על הפרוץ, ולא משני הצדדים. משנה ברורה סעיף קטן ממי, פוסק כמו התוספות, כמו הריטווה אמרנו, כמו האור זרוע, להקל בזה. אופן שלישי, מחיצה שהיא רובה שלמה, אותו דבר, על ידי צירוף של שני הצדדים, אבל בכל אחד מהצדדים גם כן יש איזושהי פרצה, כגון שהיה שטח הרוח רוחב 15 אמה ונשאר בקצה הכותל אמה ונפרץ אמה ונשאר עומד שני אמות ואצלו פרצה גדולה של 7 אמות ואצלו עומד שני אמות ועוד פרצה אמה ועוד פס אמה בקצה השני של הכותל, שזה הציור ג', אז מה עושים במקרה כזה? סליחה.
כאילו
אני צריך להשתמש פעמיים במרובה עומד על הפרוץ. שנייה, לפני שאנחנו נכנסים לזה, דבר אחד דילגתי. במקרה הקודם, שרובה שלמה משני צדדים. בסדר, יש שער הציון, מביא עוד מחלוקת בין האור זרוע לתוספות. לא עוד מחלוקת, קודם הם הסכימו. עכשיו מחלוקת בין האור זרוע לתוספות. מה קורה כשהעומד זה על ידי לבוד ויש פרוץ באמצע העומד? אז הוא אומר ככה, דעת האור זרוע דמשתי רוחות אב ועומד לבטל הפרוץ, דווקא שהיה עומד גמור. אבל אם זה עומד על ידי לבוד, בסדר, שזה רק בדין ולא במציאות, אז זה כבר לא מתבטל, לא מצטרף שתי הצדדים לבטל את הפרוץ. אבל התוספות והריטווה לשיטתם אין הבדל בזה, גם אם העומד שבשני הצדדים הוא רק עומד על ידי לבוד, זה עדיין מצטרף לבטל את הפרצה שבאמצע.
מה הסברה להגיד שאני לא...
להלכה הוא מחמיר בזה השאר הציון.
מה הסברה להגיד שזה לא מצטרף?
זה בגלל איך העמדות שלהם בגמרא, אני לא זוכר שאתה בדיוק מעמד, אבל זה מחלוקת בעמדות בגמרא, בפירוש בגמרא. טוב, עכשיו חוזרים לרובה שלמה עם הפרצה באמצע, שצריך להשתמש פעמיים פרוץ מרובה על עומד, בעומד מרובה על פרוץ. אז בסימן שסמך ג' סעיף למדלת, השולחן אורך פוסק על פי גמרא בעירובין דפבה ועל פי רשב"א במגיד משנה, עוד אפשר לעשות תיקון אחר למבוי שהוא רחב 20 אמות, שירחיק 2 אמות מהכותל ויעשה פס רחב 3 אמות, ויעשה כן גם בצד השני, וישאר פתח רחב 10 אמות. אז אני לא צריך שלם לעשות את המחיצות בשני הצדדים, אלא רק חלק. או ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה, וירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה, וכן יעשה בצד השני, או ירחיק 2 אמות ושני טפחים, ויעשה פס 2 אמות ו4 טפחים, וכן יעשה בצד שני. וכן כל כיוצא בזה, ובלבד שהפס יהיה יתר על האוויר שבינו לכותל, ואם לא כן, את האוויר הדאייגיס או דאייגיס או מבט אליי. אז אם זה נכון שם במיעוט מבוי, אומר המשנה ברורה, זה יהיה נכון גם פה, שלמי שאומר שמשני צדדים זה גם כן מיעוט, כלומר התוספות והאור זרוע, גם בצורה כזאת זה נחשב עומד מרובה על הפרוץ, וזה מחיצה טובה. חזוניש מחמיר בזה, חזוניש בסימן סמך זין בעירובין מחמיר בזה ואוסר במקרה כזה, בציור הזה. סברת המחלוקת, יש השאלה מה זה עומד מרובה על הפרוץ, מה התירו? אם אני אומר שזה נחשב שסתם את הפרצה, או זה לא סתם את הפרצה, אלא על אוויר כזה התורה לא הקפידה. יש כאן אוויר, זה לא, אני לא מסתכל על זה כאילו אין כאן אוויר, זה לא לבוד שזה סותם, יש פה אוויר, רק אוויר כזה התורה זה לא הקפידה, זה אמרה בסדר, אני מחליקה. בסדר, אז אם אני אומר שזה סתם את הפרצה לגמרי,
אז זה יהיה טוב.
אם אני אומר זה לא סתם את הפרצה לגמרי, יש כאן אוויר, אז זה לא יהיה טוב, זה לא יצטרף, וזה לא יהיה טוב, וזה לכאורה המחלוקת. מה?
האווירים מצטרפים.
האווירים גם מצטרפים, כן? וזה לכאורה יהיה המחלוקת. בהמשך, לגבי פרוץ כעומד בין רב פאפה לרב הונא, זה לכאורה גם כן יהיה סברת המחלוקת. עוד שנייה נגיע לשם. אופן אחרון, מחיצה שנחשבת עומדת, שבדין היא עומדת, אבל לא במציאות, שזה לבוד. אז משנה עירובין דף ט"ז עמוד ב', מקיפים שלושה חבלים, זה למעלה מזה וזה למעלה מזה, ובלבד שלא יהיה בין חבל לחברו שלושה טפחים, שיעור חבלים ועוביין יותר על טפח, כדי שיהיה הכל 10 טפחים. מקיפים בקנים, אז זה היה ערב, עכשיו שתיים, מקיפים בקנים, ובלבד שלא יהיה בין קנה לחברו 3 טפחים. בשיירה דיברו, דברי רב יהודה, וחכמים אומרים, לא דיברו בשיירה, אלא בהווה. והרמב״ם פוסק כמו חכמים, דיברו בהווה, וכך פסק הרמב״ם, פרק ט"ז, אם היו פרצות, כל פרצה מהם פחותה משלושה הרי זה מותרת, ואף על פי שהפרוץ מרובה על העומד, שכל פחות משלושה הרי הוא כלבוד, וככה השולחן ערוך פוסק בסעיף ח'. בסדר? וזה פשוט.
כל זה עד בצעתיים.
מה זה? כל זה עד בצעתיים, יותר בצעתיים, ולא מחיצה. זהו, פרוץ כעומד. אז זה, דיברנו על פרוץ מרובה על העומד, דיברנו על עומד מרובה על הפרוץ. אופן שלישי, פרוץ כעומד. דף ט"ו ברובין החלקו רב פאפה ורבון הברדר רב יהושע. לדעת רב פאפה מותר פרוץ כעומד, לדעת רבון הברדר רב יהושע אסור, ושוב נצטרך להגיד שסברת המחלוקת היא האם האוויר הוא לא אוויר אלא זה סתום, או שהאוויר, כלומר התורה מסתכלת על זה כסתום, או שיש כאן אוויר, רק על זה התורה לא הקפידה כשעומד מרובה על הפרוץ, ומלאג שפרוץ כעומד אז אי אפשר להגיד כי זה מחצה מחצה, אין כאן ללך אחר הרוב. אבל אם אני אומר שיש, שזה סותם, אז גם פה זה יתפוס. הגמרא בדף ט"ז עמוד ב' מעלה להלכה כמו רב פאפה שמתיר, והדיון הוא מה קורה בערב. אז זה בשתי, זה פשוט, מה קורה כשזה בערב. אז הטור אומר בפרוץ כעומד מותר בין בשתי בין בערב, ככה לשון הטור, אבל בגמרא זה ספק. רבי מנונה אומר שבשתי פרוץ כעומד והוא בספק מעדים בערב, והגמרא מעמידה לזה שתי העמדות לספק הזה. העמדה הראשונה, מחצלת רחבה 7, זה אין פה, כן, זה עכשיו בציורים, מחצלת רחבה 7 שחתך אותה לשני חלקים, חלק אחד רחב 4, חלק אחד רחב 3, והעמיד משהו בפחות משלושה טפחים לקרקע, לא צריך דווקא חלק שרחב 3, אפילו משהו בפחות משלושה טפחים לקרקע, יצר לבוד עם הקרקע, ואז הגביע 3 טפחים והעמיד את המחיצה שרחבה 4 טפחים ממשהו, ונמצא שככה, עד גובה 3 זה סתום מדין לבוד, אחר כך יש לי פרצה 3 ואחר כך יש לי סתום 4, זה אופן אחד של הספק, זה העמדה של אמרנו רב מנונה. רב אשי מעמיד, סליחה, זה העמדה של הסתם גמרא בספק של רב מנונה. רב אשי מעמיד את הספק של רב מנונה במחיצה שהיא בעצמה 10 והיא תלויה בגובה 3 טפחים מהקרקע, בין אם זה העמדה ובין אם זה העמדה, הספק לא נפשט. הראש אומר, מאחר והספק לא נפשט, צריך להחמיר. מביא ככה, יש אומרים. הרייבד מקל בגלל רבשי. כי אם רבשי בא ומעמיד העמדה חדשה ולא מקבל את העמדה הקודמת, בסדר? אז זה כנראה כי העמדה הקודמת הייתה פשוטה לו להקל, שאם יש לי לבוד ואחר כך פרוץ 3 ואחר כך עומד 4, אז יש לי כאן עומד מרובה על הפרוץ וזה מותר, ולכן הוא היה צריך רבשי להעמיד העמדה אחרת. ולכן במקרה של העמדה הראשונה הרייבד אומר להקל, וככה שולחן ערוך פוסק גם כן בסעיף ט', פרוץ כעומד מותר בין בשתי בין בערב. באה המשנה ברורה ובביאור הלכה ומאיר, לא יכול להיות מציאות כזאת. מה?
זה הראש עושה?
הראש מביא, יש אומרים להחמיר. זאת עכשיו שלושת הציורים. המשנה ברורה אומר לא יכול להיות מציאות של פרוץ כעומד בשתי. בסדר? כי אם יש לי פרוץ כעומד, אז תמיד יש לי הרי אוויר מעל, תמיד יש לי גם אוויר מעל. בערב, סליחה, בערב. תמיד יש לי גם אוויר מעל, כשאני מדבר על ערב. ממילא אם יהיה פרוץ כעומד, תמיד יבטל אוויר הדאיגיסא ודאיגיסא הרוב יבטל. ולכן אני חייב להגיע למציאות שיש לי עומד מרובה על הפרוץ, ולא פרוץ כעומד. זה לא יכול להיות. והוא מביא דוגמה. הוא מביא דוגמה. אם יש לי 6 טפחים למטה מלאים, ואחר כך 3 טפחים אוויר, ואז עוד טפח מלא, הטפח המלא בטל, כי אוויר הדאי גיסה שהוא יותר ממנו ודאי גיסה מעליו מבטל אותו, ונמצא שיש כאן רק מחיצה של 6 טפחים. ואותו דבר אם יש לי מחיצה של 3 טפחים למטה צמוד לקרקע מלאה, ואז יש לי 4 טפחים אוויר, ואז יש לי עוד פעם 3 טפחים מלאים, אין כאן מחיצה של 10 טפחים, יש כאן רק מחיצה של 3 טפחים, כי 4 טפחים שמתחת 3 טפחים שלמעלה ועוד האוויר מעל, מבטלים את 3 הטפחים האלה, ולכן המציאות היחידה שיש, שזה רק עומד מרובה על הפרוץ, באופן ש 3 טפחים למטה מלאים, 3 טפחים באמצע אוויר, 4 טפחים למעלה מלאים, ואז השלושה טפחים שלמטה לא מבטלים את הארבעה טפחים שמעליהם, כי הם פחות מהם. ואז אני לא אומר, אוויר דאיגיסא ודאיגיסא יבטל. קצת פחות בשביל משהו, שלא יהיה לבוד. שיהיה לבוד, כן.
זה הציור השמאלי.
הציור השמאלי זה הציור שכן טוב. השמאלי זה הציור הקשר.
כי אז הפרוץ מרובה...
עומד מרובה על הפרוץ, כן.
הוא מסביר את הטור, למה הטור כן כתב גם...
בתוך פרוץ כעומד, יש עוד דיון קטן, מה קורה כשפרוץ כעומד אבל הפרצה היא יותר מעשרה? אז המשנה בדף תדבב אמרנו כל פרצה יותר מעשרה היא אוסרת, וככה שכם איך פוסק, בלבד שלא יהיה במקום אחד פרוץ יותר מעשר, אבל עד עשר רמות מותר מפני שהיא כפתח, אומר המשנה בורה ועד בכלל. כלומר גם העשר רמות זה גם בסדר, זה גם עכשיו פתח, אבל... יותר מ-10, אפילו אם פרוץ כעומד, או אפילו מרובה עומד על הפרוץ, זה לא תופס, אז כבר פרצה. הנידון האחרון בסימן שסמך-ב' זה צורת הפתח, שזה אומר איך אני מכשיר. יש לי עכשיו מציאות של מחיצה שהיא לא טובה, ואני רוצה להפוך אותה לקשרה. אם אפשר, יש דרך להכשיר אותה על ידי צורת הפתח. ויש שתי שאלות בזה. שלוש. מה זה צורת הפתח, איך יוצרים אותה, מה בדיוק עושים, ולאיזה פרצה זה מועיל, לאיזה פרצה זה לא מועיל, וגם האחן מועיל תיקון זה בתוך, לאיזה פרצה זה מועיל. אז מה זה צורת הפתח? יש שישה נידונים בזה, באופן היצירה של צורת הפתח. אחד זה ממה מורכב הפתח, שתיים, מה קורה כשהקנה העליון, או צריך שהקנה העליון יהיה מכוון כנגד הקנים התחתונים, גובה הקנים, קנה עליון שלא נוגע בקנים התחתונים, קנה עליון מחובר בצד הקנים ולא על גביהם למעלה, והאם צריך היכר ציר או לא צריך היכר ציר לצורת הפתח. מה? קרן זווית זה בתוך בצדיהם. זה בתוך הבצד, כי זה שיטת הרמב"ם שם.
זה רוח מצוין.
מה?
זה העמידות?
זה בחוזק.
בחוזק.
לא כתבתי את זה? כן, זה בתוך מיום מורכב הפתח, דיברתי על החוזק, עכשיו נדבר על זה. אז רובין דף י"א עמוד ב', תנה. צורת הפתח שאמרו, קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהם, וזה שולחן ערוך סעיף י"א, פשוט. אין לו קנה, אומר הכל בו, סימן למד ג' והרוקח קופה עם ג', אפשר לעשות בחבלים. ואפילו אם אחד הקנים גבוה מחברו, והקנה שעל גבי, על גבי שניהם יהיה מונח באלכסון, אומר המגן אברהם, המשנה ברורה, שמותר. בלשון המגן אברהם כתוב גסה מחברו, אומר רבי עקיבא איגר צריך להגיע גבוה מחברו, ורבי עקיבא איגר מסתפק אם גם שאחד גבוה מחברו וזה באלכסון זה תופס, או שדיברו רק, הוא אומר פשוט לא כשזה תקוע בקיר, בסדר, יש לי קנה אחד גבוה וקנה אחד נמוך, והקנה שעל גביהם עומד בצורה ישרה ותקוע באיזה קיר או משהו, בסדר? ואז אני אומר על ידי גוד אסיק, אני משלים את הקנה השני, זה פשוט לי ליתר. אבל מה קורה כשזה באלכסון משם צריך עיון? הפרי מגדים פשוט לו שגם כשזה באלכסון זה קשה, וככה המשנה ברורה פוסק בסעיף קטן סמך כמו הפרי מגדים. ושם בגמרא י"ב למדנו, אמר רב חיסדא,
זה באלכסון אבל זה תמיד נשמר על...
אלכסון...
שלוש.
מה? לא, 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 אתה מדבר, יש שתי אלכסונים. יש אלכסון לצפון, דרום, מזרח, מערב, יש אלכסון למעלה ולמטה. אנחנו מדברים עכשיו על אלכסון למעלה למטה. כלומר, יש לי קנה אחד נמוך וקנה אחד גבוה, והאלכסון הוא בגובה.
הבנתי.
ולא ברוחב. כלומר, לא שהאלכסון זז, בסדר? לא שהקנה עומד נקרא באפס, והקנה שעל גביהם עומד במרחק חצי סנטימטר ממנו ימינה או שמאלה, אלא לגובה, למעלה ולמטה.
ככה ופה ככה.
כן, כן, זה האלכסון שדיברו עליו פה. עוד רגע נגיע לימין השמאלה. זה נפסק שאפילו באלכסון זה צורת הפתח. ככה משנה ברורה סעיף קטן סאלף, כן. עוד פרט בזה זה החוזק של הקנים. בדף י"א גם כן אמר רב חיסדא, צורת הפתח שאמרו, צריכה שתהיה בריאה כדי להעמיד בדלת, ואפילו דלת של קשים. אומר הריבש בסימן תפי, זה דווקא בקנים שבצד. הקנה שלמעלה, אפילו גמי. די בכלשהו, כי יש ירושלמי.
זה היתר של החוטים האלה שיש.
אז פה זה המשנה ברורה עם הטלגרף וכל הזה, כן.
אבל
אפילו חבר.
נכון, כן. זה ירושלמי, ירושלמי פרש א' הלכה ה' בעירובין, אפילו קנה מכאן וקנה מכאן, וגמי על גביהם. עכשיו, השולחן ערוך פוסק את זה, צריך שיהיו הקנים שבצדדים חזקים לקבל דלת כלשהו, אפילו של קשר של קנים, אבל קנה שעל גבן, סגי בכלשהו, ואפילו גמי מענה. מה כן צריך? שזה לא ינטל ברוח. שלא יעוף ברוח ייפול.
החוט מלמעלה.
אבל האחרונים חולקים, מה קורה? האם צריך שזה גם לא יזוז ברוח? או שאם זה קצת זז ברוח, אבל נשאר עומד, זה בסדר. המחצית השקל מקל, עיקר המחיצה זה הקנים שבצד, ועליהם יש צדדים שאסור שהמחיצה תזוז ברוח שאינה מצויה. כי כל מחיצה שזזה כל מחיצה שזזה ברוח מצויה היא לא מחיצה. זה רק לגבי הקנים שבצד, הקנה שלמעלה אפשר. המשכנות יעקב מחמיר גם בקנה שלמעלה, צריך שלא יזוז, ולכן צריך למתוח את החבל הזה, למתוח חזק שלא יזוז, והמשנה ברורה מביא את זה בסעיף קטן סמ"ו.
עד כמה זה
הדבר? מה? העיגול שם שמתעגל? אני לא יודע. מה שכן צריך להדגיש פה, שראינו שיש מחיצה שזזה, מחיצה בני אדם זזה, ספינה זזה. בסדר, אז מה זה? אפשר שיזוז או אי אפשר שיזוז? התשובה היא פשוטה.
ספינה?
ספינה זה מחיצות שזזות. אלא מה זז? גם במחיצה וגם באנשים לא המחיצה זזה, כל הרשות זזה. רשות היחיד עוברת מכאן לשם. המחיצות הן אותה מחיצות, וגם כשהבן אדם יזוז, למה? אפילו מהלכים. אפילו מהלכים, אבל מהלכים בסדר, אז כל המחיצה הולכת, כל הרשות הולכת.
לא, שם זה הם זזים לרצון. פה אנחנו מדברים שזה זז לא לרצון.
נכון, גם שם ראינו חילוק בין אדם לבין בהמה, שצריך לקפות אותה עם חבלים כדי שלא תזוז, כי זה נחשב רוח שינה מצויה, רוח מצויה שמזיזה, כן. טוב, שאלה שנייה, אם צריך שהקנה העליון ייגע בקנים התחתונים או לא ייגע. גם זה שם בדף י' א' בעירובין, מחלוקת רב נחמן ורב ששת. יש שם סיפור נחמד גם, כן? לרב נחמן לא צריך שהקנים ייגעו בקנה העליון, לרב ששת צריך. הגמרא מספרת, רב נחמן עשה בבית של רש גלותה כשיטתו. מה יש לרב נחמן בבית של רש גלותה? הוא נשוי לילתה, ילתה היא ביתו של רש גלותה. בסדר? ולכן זה גם מסביר את המשך הסיפור. לרב נחמן היה הרבה הרבה כוח של שלטון בממשלה. בסדר? כי הוא היה חתן של רש גלותה, היה לו הרבה כוח ממשלה, וזה מסביר את המשך הסיפור, שהשמש של רב ששת הלך ועשה את זה, ושמו אותו בבית הכלא, ורב ששת הבריח אותו החוצה, כל מיני דברים כאלה. סיפורים נכבדים, יש על זה מאמר של ראובן מרגליות, על הכוח של רב נחמן בבית של רש גלותה. זה הכוח של ילתה. מכוח זה גם הכוח של ילתה אצל החכמים. בסדר? מה זה קומבינות? היה לרבנים היה כוח ממשלה, זה ברור, לחלק מהרבנים. יש בתשובות הראש, דיברנו על זה, לא, יש בתשובות הראש כמה פעמים שהוא נותן להם הוראות. היה לו כוח, היה לו כוח הנהגה. הוא נותן להם הוראות לחתוך אף למישהי שמסתובבת לא בצניעות, וכמה פעמים התריעו בה והזהירו אותה, טוב, תחתכו לה את האף והיא תפסיק עם זה, כן? אז כבר לא יהיה לזה, או מישהו שהיה מוסר, או נראה לי מוסר, כן? לא זוכר, אם זה מוסר או משהו יותר חמור, לא היה איך לפתור את הבעיה, תגלגלו עליו לשר העיר, שזה גוי יהרוג אותו. בקיצור, כל מיני פסקים כאלה, היה לו הרבה כוח לראש, ככה היה כוח לרבנים. אז מחלוקת רב נחמן ורב ששת. רב ששת שואל את רב בר שמואל אם יש איזושהי ראיה למחלוקת מאיזה ברייתא. רב בר שמואל מביא ברייתא. למה הרב ששת לא יודע ברייתות? כן, המוראים לא תמיד ידעו את כל הברייתות. בסדר, הכלל הוא שהמורא חייב לדעת משנה, ברייתות הוא לא חייב לדעת.
סברות.
מה?
סברות.
סברות גם לא חייב לדעת. זה גיטין דבר, אתה מתכוון, כן, בישלמה סברה לחיי. פסוקים זה סיפור. יש סיפור עם פסוקים, יש בבא קמא נוני. בסדר, ששאל, אה? כן, אז התוספות בבא בתרא מביאים את הגמרא בבא קמא. שהוא שאל אותו למה בדיברות ראשונות נאמר טוב, בדיברות אחרונות לא נאמר טוב, אומר לו, עד שאתה שואלני למה נאמר, שאל אותי אם נאמר טוב בדיברות, שאיני יודע, לך אצל רבי חנניה בן הגיל, שהיה יושב אצל רבי שמעון בן לוי, שבקיא בהגדה, שאל אותו שאלות כאלה. טוב, אז רב שמואל מביא ברייתא, פתח הגול שעשוי ככיפה, מזה הוא מביא ראיה כרב נחמן. מה הפירוש? אז בברייתא נאמר ככה, כיפה רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פותרים ושווים שאם יש ברגלי העשרה שהיא חייבת. אנחנו עכשיו הולכים רגע לשיטת רשי, לא לשיטת הרמב״ם. עוד רגע נדבר גם לשיטת הרמב״ם. לשיטת רשי שווים שאם יש ברגלי העשרה, לא הפירוש שהקנים שבכל צד המזוזה שבכל צד יהיה בגובה עשרה, אלא אפילו זה בעיגול הכל, אבל יש גובה עשרה ורוחב ארבעה, זה כבר בסדר. מה זה שייך לענייננו? אתה רואה שלמרות שיש עיגול שמפסיק בין בפתח, זה נחשב לתקרה. ואיך זה עובד? אפשר בשתי דרכים לפרש. תקרה בעיגול היא לא תקרה. התקרה היא התקרה שלמעלה, שהיא ישר, ואף על פי כן זה לא מפסיק, ולכן לא צריך שהקנים יגיעו עד למעלה. זה דרך אחת. דרך שנייה, מה?
שהקנים
יגעו, אני לא צריך שהקנים יגעו, כי הנה פה יש לי איזה עיגול שמבדיל, עוצר לי בין הקנים לבין הגובה למעלה, ששם זה החלק הישר.
מעבר לקשר יש כאילו...
יש גג ישר, הגג הוא ישר, כן. זה אופי...
תסתכל, הוא... עם הגג ישר.
עם הגג ישר, כן, כן, כן.
לא,
בהנחה... בהנחה שאנחנו מדברים על גג ישר.
ואז ממנו הוא
ה... והוא הצורת הפתח, והנה יש כאן מרחק, לא אכפת לי שיש מרחק, זה בסדר. זה דרך אחת להסביר. דרך שנייה להסביר שצריכים לגע, זה לא מספיק שהקצה ייגע, אלא אני צריך שכל האורך ייגע. איך כל האורך נוגע? כשהוא בצורה ישרה. כשהוא בעיגול, אז לא כולו נוגע, ואם לא כולו נוגע, אתה רואה שלא צריך בכלל שייגע. זה דרך שנייה להסביר את הבריתא, איך זה מסייע לרב נחמן. מה?
פירוש השני.
שיגע, מה זה אומר שהקנה צריך לגעת? זה שיהיה כולו מונח עליו. קשת היא לא כולה מונחת על הזה, משהו אחר מחזיק אותה. סתם, נראה לי בפיזיקה, כאילו, אם יש לי קנה ישר, אז מה שמחזיק אותו לא ליפול, זה השתי קנים שבצד. וזה הפירוש שצריכים לגע. אם יש לי קשת, מה שמחזיק אותו זה היא מחזיקה את עצמה, כאילו הלחץ שם מחזיק את עצמו כשבונים קשת. הראיה שאני יכול לעשות קשת עד למטה. לעשות קו ישר למטה אני לא יכול, זה ייפול. קשת אני יכול לעשות מלמטה קשת. אז אם, אז, אז, אז אם אני עם קשת...
העמודים האלה
שמחזיקים. לא, אתה יכול לעשות קשת עד למטה בלי עמודים בכלל? אתה יכול מההתחלה להגיע לעשות עיגול? אבל זה יהיה על הרצפה ולא יהיה באוויר, ופה זה באוויר.
זה לא באוויר, זה העמוד.
אבל זה לא עמוד, זה קשת.
נקרא לזה עמוד,
זה בדיוק, זה לא אותו דבר. עוד רגע, אתה תראה שיש מחלוקת רשי רמב"ם, זה לא אותו דבר, קשת ועמוד. בסדר? עוד שנייה. היא לא עמוד, אין לה גובה של עמוד, של עשרה.
אין לה גובה, אבל...
אז אין לי פה צורה, אז אין לי פה עשרה, צורת הפתח.
אבל היא לא עומדת מעצמה.
מה? היא עומדת... היא עומדת בלחץ, לא. מה שמעמיד קשת, זה הלחץ בין הזה. זה הלחץ שנוצר בין האבנים. מה? זה לא עומד באוויר, בוודאי, שום דבר לא יכול לעמוד באוויר. לא. אבל מה שיוצר את העמידות זה הלחץ שהקשת יוצרת, ולא הכוח שיש לזה ולזה, ולא הכוח שיש לשני העמודים. הלחץ נוצר בין אבן לאבן. אני לא צריך, כי אני יכול לעשות עיגול מההתחלה. אני לא צריך מה שיחזיק, אני יכול מההתחלה להגל.
יעצור מהקשת, כמו שאומרים.
בוא נעשה ככה, אני אלך שנייה כבר לטז של ההמשך. יש טז בהלכות מזוזה. ברור לך ששני עמודים ישרים ועמוד אחד ועמוד ישר עליהם. יש לי כאן שלוש חלקים? שלושה חלקים. זה ברור, נכון? בקשת, כמה חלקים יש? אחד. יש חלק אחד, כל הקשת היא דבר אחד, נכון? זהו, אז אם ככה אני יכול להגיד שמה אני רואה מקשת, היה מקום להבין, צריכים לגע, פירושו ששני חלקים יחזיקו חלק שלישי. עם קשת, גם כן, זה נחשב צורת הפתח, לעניין מזוזה, לעניין עירובין, אתה רואה שלא צריך, אפילו אם יש חלק אחד, בעצם אין כאן שני חלקים שמחזיקים עוד חלק, אני גם לא צריך שיגע בכלל, אז מה אכפת לי? אז העיקר שיהיה כאן צורה של פתח, לא צריך שיהיה בכלל מגע. זה יהיה הכיוון של ההסבר. זה הפירוש של רשי בסוגיה, לפירוש של הרמב״ם נגיע עוד רגע. תכלס, הראשונים פוסקים עריף, הרמב״ם, הראש, פוסקים כמו רב נחמן, שלא צריך שיגע החלק התחתון בחלק העליון, והשולחן הוא פוסק את זה, אפילו אינו נוגע בהם, אלא שיש ביניהם כמה עמות. רבי עקיבא איגר מסביר בשם הראם, אני הסברי, גוד אסיק נחיצת. מתוך הסוגיה הזאת של כיפה עולה שיש גובה מינימלי לקנים שזה 10 טפחים, וככה הרמב״ם פוסק שצריך גובה שנייה לחיה עם 10 טפחים או יותר, והשולחן ערוך מביא את זה להלכה. בתוך זה מה הדין בכיפה? אומר הרשב"א בחלק ג' סימן רשעין א' פשוט, מבוי שיש בראשו כיפה, כל שיש ברגלי הכיפה 10 טפחים קודם שיתחיל להתעגל, אז יש לו דין פתח לחייב במזוזה ולהתיר במבוי משום צורת הפתח. והשולחן ערוך גם פוסק בסעיף ב' את הרשב"א הזה, כיפה אם יש ברגלי עדיין קודם שתתחיל להתעגל 10 טפחים מטלת משום צורת הפתח. וזה גם שיטת הרמב"ם גם לעניין מזוזה וגם פה, כי הם מפרשים שם בסוגיה של כיפה שהכיפה היא רק, זה לא כיפה שעגולה ויש לה רוחב 10 טפחים בגובה, רוחב 4 טפחים בגובה 10 באוויר, אלא צריך שיהיה קודם כל מחיצות של 10 ואחר כך
ישרות
ואחר כך כיפה. הכסף משנה מקשה על הרמב״ם.
רגע, הרמב״ם לא אומר ככה?
מה? ככה הרמב״ם אומר, כן.
אחרי שיש לך ישר.
רש"י גם בעיגול לגמרי, בלי שום ישר.
אז מה מחלוקת של ג' עד ג' יותר
מג'? אז זה מוסבר הכל שם בבית יוסף במזוזה, תסביר את זה. מה? הכסף מי שמקשה, אם כיפה נחשב מזוזה, אם הכיפה נחשב משקוף, אז גם בלי 10 תחייב מזוזה, בלי 10 ישר. אם זה לא נחשב משקוף, אלא אם זה לא נחשב משקוף בכלל, אז למה כשיש 10 אני פתאום כן חייב מזוזה? תחליט מה זה הדבר הזה. בעתז שאמרנו מקודם ומתרץ, זה יכול להיות או משקוף או מזוזה, או משקוף או מזוזה, כן. אני יכול לחשב את זה או לחלק שבצד או לחלק שלמעלה. כשזה מתחיל פחות מ10, אז אני צריך לחשב את זה גם לזה וגם לזה, ולחשב גם לזה וגם לזה, אני לא יכול כי זה חלק אחד, אני לא יכול לחלק אותו באמצע את הכיפה. אבל כשזה אחרי גובה 10, אז אני יכול להגיד עד 10 יש לי מזוזה, מעל 10 כל זה נחשב למשקוף.
יש פה שתי חלקים.
כשיש לי מזוזה ואחר כך כיפה, יש לי מזוזה 10 ואז כיפה, אני יכול להגיד יש פה שני חלקים, כי זה הגובה המינימלי של פתח. פחות מזה זה לא תשמיש, זה לא פתח, זה לא דירה, זה לא זה כלום, זה גם לא רשות היחיד, נכון? פחות מ10. זה הגובה המינימלי תמיד שתשמיש, שנכנסים בו.
יש פה גובה
בסדר, 10
אמר, אבל גובה באוויר של 10, אבל אין לי כאן, אבל איפה אני שם את הקו של ה10 ואיפה אני מתחיל את הקו שבו אני אומר כאן נגמר ה10, עושה קו?
קודם הדברת שם, אבל לא תשמע להסביר, שאתה הקשת הזה, האם זה משקוף או מזוזה? עכשיו יש לי פה טפח של מזוזה,
אבל טפח מזוזה לא מספיק, אני צריך 10 טפחים מזוזה.
למה?
כי זה הגדר מינימלי במזוזה, זה הגדר של פתח, זה כולם מסכימים פה, פתח זה 10 טפחים על רוחב 4, זה מוסכם. לא,
לא פתח.
טוב, הלאה, קנה עליון מכוון נגד הקנים התחתונים, אנחנו בחלק
הרביעי. ש?
קנה עליון מכוון נגד הקנים התחתונים. אז בגמרא כתוב שהקנה צריך להיות על גבי העמודים, אז אם הוא לא נוגע בהם אלא מעליהם, כמו שעכשיו התארנו שיהיה מעליהם ולא ייגע בהם ממש, צריך שיהיה בדיוק מעליהם, שיהיה מכוונים.
מקביל?
מה זה? כלומר מלמעלה, ואני אומר גודסיק מחיצתן, צריך שזה יגיע למעלה, ככה אומר הראש, ומכוונים, צריך להיות מכוונים ממש, ולבוד לא יועיל בסיפור הזה. ולמה לבוד לא יועיל? כי אני אעשה גודסיק מחיצתה, זה עדיין לא יעזור לי, כי אני אעלה את המחיצה אבל הקנה שעל גביהם עומד כאן, אז מה זה עוזר שהעליתי את המחיצה? זה לא עוזר לי בכלל שהעליתי את המחיצה, כי הוא לא על גביהם, אני צריך להעלות את המחיצה ושזה יהיה על גביהם. וככה מרדכי כותב, אפילו פחות מטפח פסול אם זה לא מכוון ממש, וככה השולחן ערוך פוסק והמגן אברהם. במשנה ברורה סעיף קטן ס"ג, אם שני הקנים שלמטה אינם מכוונים זה כנגד זה צריך לצמצם, כלומר אם שני הקנים עומדים באלכסון אז גם הקנה שעל גביהם צריך לעמוד באותו אלכסון, צריך לצמצם שקנה עליון שעל גביהם יהיה גם כן באלכסון מכוון נגד שני הקנים שתחתיו.
למה צריך להיות באלכסון?
אם הקנים שלמטה הם באלכסון, הפתח באלכסון, לא עשיתי אותם אחד מול השני, עשיתי אותם כאן, אז גם הקנה שעל גביהם צריך להיות ככה, כי הקנה שעל גביהם צריך להיות על גבי העמודים. ואם הוא יהיה ישר, אז הוא לא על גבי העמודים.
תגיד, איך שלמטה?
לא, אלכסון ככה כבר דיברנו בהתחלה. אבל אמינה אם אני תעושה כאן דין לבוד או לא. הוא אומר המורדכי, אפילו פחות מטפח, כלומר אין כאן גם לבוד. אני לא מתייחס פה ללבוד, כי...
לא, לאלכסון, למה שאלכסון יהיה בוד?
יש פה קיר ופה קיר, אז עכשיו אתה שמת במקום במקום זה, כן, במקום כאן שמת עמוד כאן, אז להגיד, זה צריך להיות לא לקיר אלא לקיר.
העמוד של צורת הפתח פה,
לא
צורת הפתח
שעושים היום,
לא
פה בלי עמוד.
כן, 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 טוב, משהו צריך להחזיק את זה, אמרנו שום דבר לא עובד באוויר, אפילו לא החוטים.
זה מה, כמובן האם נגמר החוט ומסיימים אותו באיזה צמוד לבית או משהו?
כן,
ראיתי הרבה פעמים, יש חומה ליד הטוקים עמוד ומעל העמוד, זה אומר שלא לחומה אלא
לעמוד, כן, ככה
עושים.
טוב, קנה עליון שמחובר בצד הקנים ולא על גביהם. אז כאן בגמרא גם בי"א אמר רב חסדא, צורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום, ויש מחלוקת ראשונים מה פירוש עשה מן הצד. רש"י בעמוד א', זה בעמוד ב' הגמרא, רש"י בעמוד א' אומר מתח הזמורה מזה לזה באמצעיתו ולא על ראשיהן. אמרנו מקודם צריך להיות על גבי העמודים, לא עשה את זה על גבי העמודים אלא בצד העמוד, לא למעלה אלא באמצע, וכמותו גם מפרשים הרשב"א והראש. הרי והרב המפרשים מן הצד, היינו צד הכותל. בסדר, פתח בקרן זווית, אף אחד לא עושה פתח בקרן זווית, לכן זה לא יכול להיות צורת הפתח. אומר הבית יוסף, רמב״ם והריף מודים לרש"י ולראש להלכה. הם חלקו על הפירוש בגמרא מה זה מן הצד. להלכה ברור שהם מסכימים שאי אפשר לעשות את הקנה שעל גבי מן הצד, כי כבר ראינו לפני זה שצריך שיהיה על גבי, ומהצד זה לא על גבי. ולכן השולחן ערוך פוסק, אם חיבר קנה עליון לשני קנים, או לאחד מהם מן הצד, לא מענה. בא התז, מה? בא התז ומחדש סעיף קטן ד' להקל, כשהחבל לא על גבי הקנה. בסדר? הוא בצד של הקנה, אבל בשיא הגובה. צמוד למעלה, הוא לא ממש על גביו. הוא אומר גם כן, זה מותר, המשנה ברורה בסעיף קטן סמך ד', אומר כל האחרונים חולקים עליו, ואוסרים, צריך שיהיה ממש על גבי.
מה
השולחן
ערוך להגיד על הציר של הרמב״ם?
אם העמיד קנה אחר מתחת החבל הזה, בסדר, עשה את החבל מהצד או כמו התז, שמענו שזה פסול, אבל העמיד אחר כך קנה אחר מתחת, זה קשר, רק צריך להסיר את הקנה הראשון מפני הרועים. ויש עוד כמה פרטים בדין הזה, עוד ארבע פרטים במשנה ברורה בדין הזה. אם הקנה שלמעלה תחוב בין קנה לקנה, שיש בתוך הקנה יש איזה חריץ, בסדר? שעושים האומנים והקנים עודפים למעלה גלבי הקנה, הפרי מגדים מסתפק בזה ומצדד להחמיר, אבל אם זה לא עודף אלא רק החקיקה היא קטנה, אז זה בסדר.
לא הבנתי, למה שזה לא יצא?
כי זה לא על גבי, יש, העמוד ממשיך מעליו.
כאילו זה שוב באמצע העמוד.
כן.
פה, ככה?
עשיתי חור, כן.
ואז ככה הולך הקנה.
כן, כן.
לא מהצד שזה...
לא מהצד, אלא בתוך... בפנים.
בפנים.
כן. אז זה חור, וכאן ברור לנו בציור, כן? אבל תסתכל על הלמעלה פה. ככה. תחשוב שבמקום המשולש, שם יש לך את החוט.
כן.
זה על גבי, רק עשו איזה חריץ, כדי שהחוט יעמוד במקום, שהחוט לא יזוז, אז עשו חריץ.
למה שלא נגיד שמשהו
כאן זה... אין בעל זה.
אם יש... זה מה? למה זה? זה לא כלי, מה זה? הנה זה, מה זה כלי תדמיה? אני לא יודע. אז אם עשו חריץ, הוא אומר קטן, אז בסדר, ברור שהחריץ הוא להחזיק את החוט, וברור שזה נקרא על גבי. החריץ יותר, חריץ כזה, זה ברור ש... גם פה ברור שהחריץ הוא להחזיק את
המשולשים. בפס סברה שאי אפשר לעשות שער כמו שער של רגבי.
לא יודע, לא שיחק
תראה. למה אי אפשר מפה? תשים באמצע.
כי זה לא על גבי, אמרנו, יש אחד הדילים.
על גבי הכוונה, על גבי, אם אפשר בקלות לפרש את הגמרא ותלשן שם, שעל גבי הכוונה לא מהצד. בתוכו, זה נקרא על גבי. תסתכל
שם. איך בתוך זה על גבי? אמרת שתי מילים, יש בתוך. ויש על גב, על גב זה למעלה.
על גב, החלק הזה, זה על גב.
זה הבדל בין עברית לאנגלית, בהאון ויעל.
נכון? לא, זה לא משנה.
הון ואים.
ותכלס אנחנו צריכים שזה לא יהיה מהצד, אלא שזה יהיה המשך אחד. מה תגיד עכשיו? בשיא הגובה, אתה תשים את הקנה, אבל לא על גביהם, אלא מחובר מהצד, אם
נגיד. יש ראיה שזה לא נכון מה שאתה אומר, כי... בשיא הגובה, נעץ מסמר, הדין השני שרציתי להגיד מהשנה ברורה, נעץ מסמר בראש קנה וקושר בו החבל, החבל כבר לא ממשיך ישר, שם איזה קנה וככה עושים היום, ומלפף מסביבו את החוט, אז זה כבר לא בהמשך אחד, נכון?
המסמר לא חלק מהעמוד,
המסמר לא חלק מהעמוד, ולכן זה קשר, זה מזה על גביו,
זה הלאה, הלאה,
ואיך הסיפור?
יש קנה, וכאן שמתי מסמר, ועל המסמר אני מלפף את החוט.
מה שעושים היום?
זה נקרא על גבי הקנה, ולא מן הצד. מצוין, כי המסמר לא נחשב חלק מהקנה. בסדר? ומכאן אני אומר ראיה למה ששלום אומר, שזה לא המשך אחד, לא מעניין אותי ההמשך שזה יהיה בדוח אחד, אלא מעניין אותי שזה יהיה לא בתוך הקנה, אלא על גבי הקנה.
למה שלא תגיד שגם זה כמו מסמר?
כי זה חלק מהעמוד, זה חלק מהדבר, המסמר הוא לא, זה עוד מה שדיברתי אחר כך.
לא, זה לא רואה איזה
שם. לא יודע, לא יודע.
בתוכו,
אז הלכה, אמרנו, הפרים וגנים מסתפק, מה קורה בחריץ מלמעלה, בתוכו זה פשוט שלו, מלמעלה. חריץ עמוק או חריץ לא עמוק? חריץ עמוק, לא טוב, חריץ...
לא יודע, קשה לי.
חריץ עמוק, לא טוב, חריץ לא עמוק, כן טוב. זה משנה ברורה.
קשה לי מאוד דברי כל האחרונים, כי אני לא מצאתי להם סמך
בינתיים.
אני מבין שזה עכשיו בעל גבי.
על גבי זה, הכוונה שזה צורת תקציבת. מה אכפת לי שיש מעט?
טוב, אני מבין.
מה אכפת לי שיש מעט?
מה זה? נגיד יש לי משהו כזה.
נו.
אני מלפס עם זה, זה על גביו.
זה לא על גביו.
זה על גביו?
לא, זה מן הצד.
למה לא?
זה לא נגמר הבקבוק. כל אחד מבין שהבקבוק זה יחד עם הפייה.
לא, אם זה יוצא מפה זה...
נגיד, אתה מדבר על הפקק.
אל תחשיב את זה, אל תחשיב את זה.
מה אתה חושב על זה?
מה אתה חושב? יש לך פה עשר, יש לך פה עשר מכאן עד כאן, יש עשר?
כן.
יש עשר. אז אם ככה, כאילו זה לא קיים.
למה? הוא כיף. אז תחתוך
את זה.
הרי מותר להיות מעל שזה לא יגע, נכון?
מה, מה?
מעל שזה
לא יגע. אבל זה לא מעל.
מה?
אבל זה לא מעל.
רגע.
זה מהצד.
מה הבעיה? זה מהצד?
בטח זה מהצד.
זה מעל אף.
זה מעל זה, זה מעל אף חלק הזה.
כן, אבל יש שם עוד המשך עמוד.
זה מה אכפת לי?
מה זה מה אכפת לי? מה זה מה אכפת לי?
זה מעל.
אז אחי הבא, תקשיב, אין לי מחיצה, תדמיין מחיצה.
לא.
תדמיין, אחי שתי מחיצות, אחי תלתן שם כמה שאתה רוצה.
זה מעל?
זה מעל? מסמר הוא מנותק משם, כי זה
לא
נכון לגמרי, זה לא זה מה שאומר משם בורה. זה מה שאומר משם בורה. מה זה מה חינוקים?
זה נראה כי
המדור... אני לא יודע לענות על זה רגע, שנייה. אני לא יודע לענות על זה בסברה. אני רק אענה לכם מהמציאות, שנייה. אני לא יודע לענות בסברה, אני אענה לכם מהמציאות. כשבודקים את העירוב, בסדר, שבונים את העירוב גם, שמותחים את החוטים, וגם כשבודקים אחר כך אם שמים לק חדשה, הרבה פעמים בקריה בקריית חיים, תמיד היה שקופה, ידענו לפני לק בעומר, בין פסח לעצרת. לחיים. וכל יום שישי צריך לבוא, ברגע לפני כניסת שבת, להעמיד לחיים מחדש. ואז מעמידים את הלחי, שזה העמוד שלנו במקרה הזה, או בסדר, לא, אם יש עמודים, סיפור קצת שונה, ויש מכשיר מאוד מגניב, שמניחים אותו על הקרקע ויש כזה עניות, אתה מסתכל ויש בפנים מד ואתה ממש מודד, מסתכל שהחוט יהיה בדיוק בדיוק ברמה של מילימטרים מכוון מעל העמוד.
זה לא...
לא, אני רק אומר שככה במציאות עושים, זה לא אמרתי שזה פותר את השאלה.
זה משנה, זה אם יהיה באמצע או בצד, העיקר מעל החלק העיקרי. מותר לי לזה.
לא, מכוונים מעל האמצע, מכוונים ממש מעל האמצע של הזה, ממש אסור.
זה
נכון, אני מבין שלא בעיה, אני רק אומר איך עושים, אמרתי, אני לא יודע מה אתם מסברה, אני יודע מה עושים, לפחות בקריית חיים, אני יודע מה עושים במציאות, ככה...
יצא את זה, הכוונה שמתחת לקנה לא יהיה אוויר, אלא יהיה עמוד, ואם יש עמוד, זה לא
נכון מהצד. הוא אומר, לי יש עמוד, ותפוס מהצד, אני מרחיק עליו...
אה, כי את בסדר, כי אז העמוד, נכון, כן, כן.
אתה אין רוח, כמו זה תקצר,
אין תלמד. אתה צריך להביא חלק חדש.
אני אגמור מזה בעל.
יאללה.
זה לא גמור,
אם קרח חוט מסביב לקנה, מהצד עד שהכריכה עלתה עד למעלה והגיעה על גבי הקנה. אז זה אולי הדוגמה הזאת, גם כן זה בסדר וקשר.
מה?
אם קרה חוט על גבי הקנה, קרה אחרי למטה, לא משנה מלמטה, העיקר מהצד ולא על גבי, ובסוף הגיע למעלה לעל גבי, זה גם תופס. ודיון אחרון, זה מחלוקת אחרונים על חוטי הטלגרף, היום חוטי חשמל, אין לנו חוטי טלגרף, ומה שיש זה סיב אופטי מתחת האדמה, זה לא עוזר לנו. חוטי חשמל, מה?
אם זה 10 עמוד
מתחת האדמה, זה לא תופס, חוטי חשמל זה לא פצורת הפתח. בסדר, אז מחלוקת אחרונים בזה. יאללה, אנחנו בחלק האחרון. מה, מה?
למה זה לא יועיל?
אני לא זוכר.
שמים עמוד מתחת לחוטי חשמל.
יש לך עמוד.
לא, הנקודה אם זה כבר עומד ממלא או שאני צריך לעשות בעצמי, אני חושב. כי זה מידו.
בשביל מה
בנים?
שמנהלים
לתחת עמוד. טוב. יואי,
מה
שאני אומר? לאיזה תרצה... טוב, יאללה, בואו נתקדם.
הוא אומר על
החמה של מועיל, לא? הוא
לא צריך לסביר מחלוק. מביא מחלוקת אחרונים בזה.
ומה הוא בסוף...
מועיל, עזוב. לאיזה פרצה מועיל צורת הפתח? אז בדף ב' עמוד א', מבוי שיש לו צורת הפתח, אפילו רחב מ-10 רמות. והגמרא בדף י"א אומרת, האמוראים מסתפקים אם צריך למעט או לא צריך למעט. רבי יוסף אומר משיטת רב שאומר צריך למעט, שזה הגרסה, אז אני לומד שחצר שיש לה הרבה פתחים וחלונות לא ניתרת בצורת הפתח, כי יש השוואה בין חצר למבוי, וכמו שבמבוי אם יש פרצה יותר מ10 לא ניתר בצורת הפתח, כך גם בחצר לא ניתרת בצורת הפתח. הבית יוסף אומר, בסימן שסג נפסק לא כמו רב, אלא נפסק שמבוא יותר מ10 כן מותר בצורת הפתח. אני הולך עם ההיגיון של רב יוסף ומשליך את זה גם על חצר, וגם חצר יותר מ10 יהיה מותר בצורת הפתח, ויש בזה מחלוקת ראשונים. לשיטת התוספות והרשב"א, הפתרון הזה מועיל גם בפרוץ מרובה על העומד. לרמב״ם הפתרון מועיל לפרצה יותר מ10, אבל רק בעומד מרובה על הפרוץ. פרצה פחות מ10 זה מועיל גם בפרוץ מרובה על העומד. זה מחלוקת רמב״ם תוספות.
אבל אם שניהם מחוברים,
מה?
גם לפי הרמב״ם לא יודע שזה גם פרוץ מרובה על העומד,
זה גם 10, כן. לשיטת רי יש כולה עוד יותר גדולה, הקיף נעץ 4 עמודים בקרקע, הקיף חבל על גביהם לצורת הפתח ויצר בזה 4 מחיצות. זה כולה יותר גדולה ואנחנו משתמשים בה. שולחן ערוך סעיף י' פוסק להקל, אם עשה צורת פתח אפילו לפרצה יתרה מ10 מותר. ובסוף הסעיף הוא מביא את דברי הרמב״ם, והרמב״ם פוסק, זה כזה סתם ויש אולי, לא יודע איך להגדיר את זה. המשנה ברורה אומר בסעיף קטן ונטט, נכון לחוש לדברי הרמב״ם, כי גם הסמג והסמק סוברים כמותו. לגבי הקולה של רי, הראש מקשה עליו, אז למה הצליחו לעשות פסים לבראות? תעשה פתרון יותר קל, עמודים עם חוט זה יותר קל מפסים לבראות. הראש מתארץ שתי תירוצים, אחד תירוץ מציאותי, זה לא יעמוד כי הגמלים יעברו עם המטען שעל גבי, עם הזה יפעילו את העמוד, יקריאו את החוט, כמו שמצאנו בגמלים, מצאנו באחד המקומות שזה מסעיות באמת עושות את זה הרבה, זה קורה באחד המקומות היחידים שמוזכר חנוכה במשנה, זה עם הגמל שנכנס, שהדליק לו בכמה. ורגע, במשנה מוזכר חנוכה 8 פעמים. סתם זה נחמד. 8 פעמים סך הכל במשניות מוזכר חנוכה. זה כל מיני. אז זה הסבר ראשון של הראש, הסבר שני של הראש. התירו רק בחצר ומבוי שהדר בהם, לא התירו את זה בביקה, ולכן בביקה הצריכו, היתר הוא מצומצם יותר, כן, ולכן בביקה הצריכו פסי בראות. השולחן הוא פוסק, אפילו לא נעץ אל 4 קונדסים ב4 רוחות ועשה צורת פתח על גביהם מותר, כמו התירוץ השני של הראש. הנמילה בחצר ומבוי שיש בהם דיורים, בביקה לא מענק שכל הרוחות על ידי צורת הפתח. עד כאן סימן שין סמך.
אני לא חידר את זה, אני לא מבין את הפסק של המשכבות. שמצד אחד הוא אמר שאוי להחמיר כמו דעת הרמב״ם, נכון? קודם אמרת?
כן.
אז איך הוא מתיר על הרבה הקונדסים?
שם אין לפחות מ-10 רמות.
פחות מ-10 רמות?
אתה צריך חייבים להגיד, אחרת זה סתירה, כן.